כולם. בחוץ קצת קר, קצת מעונן וחשוך. כאן חם בלב, אור בלב. זה היתרון שלנו, של כל אלה אשר מגיעים בשעה הזו. ובכן, אנחנו אמורים לפרשת השבוע לקרוא פרשה מאוד מאוד מרתקת, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, על ריב בין אחים, השבטים יחד עם יוסף, מול האבא, מול גויים, ישמעאלים, מדיינים, מצרים. ולכן, כדרכנו בקודש, אנחנו תמיד הופכים בה והופכים בפרשת השבוע לאור מאורעות שאנחנו מצויים בהם, בבחינת לראות מה אנחנו יכולים ללמוד מן העבר אל ההווה ואל העתיד. במיוחד שבעזרת השם יתברך אנחנו אמורים ביום ראשון, דהיינו כבר מוצאי שבת, להדליק נר ראשון של חנוכה. ולכן ברצוננו להתייחס לפרשת השבוע על ריב האחים הזה מול שני דברים, מול הבחירות שאנחנו מצויים בהן כעת, ומול התופעה של ריב אחים שהיה אז בימי החשמונאים. בכל זאת, כדי לראות מה ניתן להסיק מסקנות, להפיק לקחים לגבי ההווה ולגבי העתיד. בפרשה, כידוע, ואני רק מרענן את הזיכרון, כידוע, מסופר שסוף סוף בישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אחרי כל הטלטולים הארוכים, הבריחה מעשיו, ההסתתרות שם אצל לבן, הנישואין של יעקב עם נשותיו, לידת הילדים, ההתנתקות של יעקב עם נשותיו ובניו מעת לבן הארמי, המפגש המאוד דרמטי, המאוד מסוכן של יעקב עם עשיו שבא לקראתו עם 400 איש, כל אלה כבר מאחורינו. הדרמה המאוד מאוד מסוכנת שהתפתחה סביב חטיפתה ושבייתה של דינה ואינוסה בשכם, בכל מה שקרה לאחר מכן, כל אלה כבר מאחורינו. סוף סוף וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. בן אדם אחרי טלטולים רבים מאוד מחפש את השקט, מחפש את השלווה, מחפש את המנוחה אחרי כל כך הרבה צרות. זה טבעו של עולם, כך זה כל אדם ואדם. והנה אנחנו רק גמרנו את כל הדרמות והצרות האלה שעליהן דיברנו, והנה יש צרה חדשה. יש לו ליעקב יוסף, בן זקונים הוא לו, הוא לא הבן האחרון, שהרי יש אחריו בנימין, יותר צעיר, אבל בר חכים הוא לו, אומר תרגום אונקלוס, צעיר, בן 17 שנה, אבל מבריק, מבריק מאוד בשכלו, הרבה עולה ב-IQ שלו על פני כל האחים. ואותו אהב אביו מכל בניו. תראו שאלה, יש גם אהבות מועדפות לבן או לבת זה או אחרים. רק אסור להחצין את זה החוצה. צריך שההורים ידעו איך בעיני כל הבנים והבנות לשמור שוויון גמור, כי באמת כל בן וכל בת הוא עולם ומלואו. ואין וקשה מאוד להשוות בין הבנים ובין הבנות. לא כל האצבעות שוות, אבל כל אצבע יש לה ייעוד. כל דבר יש לו את הייעוד שלו. ולכן הורים צריכים להיות נבונים כדי לדעת לא לחצין רגשות שאולי באמת אין מקום בכלל להפליות בין הבנים ובין הבנות, ודאי ודאי לא לחצין אותם. והילדים, הבנים, ראו כי אותו אהב אביהם. הוא עשה לו כתונת פסים. לכולם קונים בגדים, הולכים, קונים לבנים ולבנות בגדים, ולבן הזה עושים חליפה ייחודית, ססגונית, מלכותית. ברור שזה מעורר קנאה בין הבנים ובבנות. הקנאה הוא דבר שהוא טבעו של עולם. אז כבר אנחנו רואים משהו שיכול לערער את השלום ואת השלווה בין האחים, שכבר מונח בכשל חינוכי של הורים, אבל גם כשל תובנתי של מי מנחים, הנה למשל, וחלום נוסיף חלום. והוא בא ומספר להם, תשמעו, ראיתי כיצד אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה, ואלומותיכם משתחוות לאלומתי. לא צריכים ללכת לפותר חלומות כדי לראות למה זה מרמז. של יתרונו עליהם, הם משתחווים לו, אלא זה מסתתר מאחר אלומות. לא שהוא משקר, אבל זה משהו חלם. אבל אם הוא חלם, כנראה זה משהו מהרהר ביום. אז מה נאמר במקרה הזה? וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. שנאה. כשיש מי מן האחים מתנסה, מתרבן, זה מקור לשנאה. כל האחים שווים. זה לא בהכרח שכולם שווים באותו עולם רגשות, באותו IQ, באותם הישגים. זה טבעו של העולם שיהיו הבדלים ביניהם. אבל סוף סוף הם אחים. סוף סוף הם בני אותו אב, בני אותו אם. סוף סוף שלהם הרבה תרבות משותפת. ולכן כשיש מי מבין האחים מתרבן, מתנשא, זה מקור לשנאה. ולכן זה כשל מבחינתו של יוסף. אבל נשים לב, יש עוד עניין. הנה הוא חולם חלום שני. והרי הוא קוראה מה תגובת האחים כלפי החלום הראשון, כשהוא סיפר להם. הוא ראה שהם שונאים אותו, מפגינים כלפיו שנאה. והוא בא, מספר להם את החלום השני, שהנה השמש, הוא רואה 11 כוכבים, משתחווים לו. וגם השמש והירח משתחווים לו. זאת אומרת, הוא עולה עוד דרגה. לא רק האחים משתחווים לו, אלא גם אפילו האבא והאימא, השמש והירח משתחווים לו. עכשיו שימו לב, מה היה צריך להיות כאן? שהשנאה תגדל שבעתיים. ומה כתוב במקרא? ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. עכשיו אנחנו מגלים תכונה אנושית נוספת. עד עכשיו גילינו את התמימות של יוסף או התמימות שלו. גילינו את החולשה שלהם. שמול התמימות או ההתמימות של יוסף הם מפגינים שנאה. כי צריכים להיות מאופקים. אז מה? אז אוקיי, הוא טועה שהוא בא מספר חלום כזה. אבל הם פיתחו שנאה. עכשיו נשים לב לחולשה נוספת. קנאה. מה ההבדל בין קנאה ובין שנאה? קנאה זה כשהאדם יודע שיש לך יתרון עליו, והוא מקנה בכך שיש לך יתרון עליו. זוהי קנאה. כלומר, בחלום השני, כבר הבינו אחים שיש דברים בגו, שבאמת יוסף אמור לתפוס עמדת מפתח במנהיגות. ואביו שאמר את הדבר, גם אביו מבין שאלה לא סתם חלומות, אלה הם דברים צריך לשמור אותם, לשים אותם במדף, בזיכרון, ולעקוב לראות מה שיתפתח. אבל אסור לקנא. לחבר שלך יש מיצובישי, לחבר שלך יש וילה, לך אין, אז למה לקנא? תברך אותו על מה שיש לו. תתפלל שגם אתה יהיה לך אם אתה רוצה, אבל למה לקנא? הקנאה היא חולשה אנושית. עכשיו נבוא נשים לב. כתוצאה מהשנאה והקנאה, יוסף לא מוצא את עצמו איתם. הרי הוא היה צריך להיות חלק מהם בין לראות את הצון. למה הוא לא איתם? יש כאן תביעה כלפי יעקב. למה אתה לא שולח אותו איתם לראות? למה אתה שולח אותו רק לראות מה שלומם? הוא צריך לקחת חלק בנטל. הוא לא ילד קטן. הוא בן 17 שנים. אז הוא צריך לקחת חלק בנטל של ראיית הצון. למה הוא לא שם? והתשובה, יעקב כנראה הבין במתח שיש ביניהם. ואז הוא מחליט הפרדת כוחות כדי שהדברים לא יתדרדרו. מאוד יכול להיות. שיקול דעת די לגיטימי. אבל מאוד יכול להיות שבגלל שהוא ראה שהוא בר חכים, לקח אותו בקרבתו כדי שילמד איתו. כי זה דבר שאפשר להניב ממנו פירות רוחניים. אבל שים לב, מאחים אמורים לראות כתוצאה מיחס זה. ולכן, כשלים אלו מביאים אותנו לידי מציאות שלא יכולנו לעלות על דעתנו, שבני אברהם, יצחק ויעקב, הללו שהם אמורים לשמש גרעין לאומה יהודית וערכית, שנושאת את דגל קדושת החיים, נושאת את דגל הערכים, את דגל ההומניות, את דגל הרחמים, את דגל החסדים, שהנה, מן הרגע שהוא בא לשפול אצלו מחד, והם רואים אותו מרחוק, ויתנכלו אליו להמיתו. אחים, אחים מתכננים לפרוע, לסגור איתו חשבון, לא ברמה שיתבקחו איתו וישפילו אותו, לא ברמה של כיסא טורקי, אלא ברמה להמית אותו, להרוג. משהו שמנוגד לתרבות היהודית, למורשת היהודית, לערכים היהודיים, להמיתו. ללמדנו, אין שום אדם חסון, הוא לא חסין, אם הוא מפתח בתוכו סנאות וקנאות. יכולה להיות לו תרבות מורשת נפלאים, ערכים נפלאים. אם הוא לא יגדור בעד עצמו מפני חושות אנושיות, גם הוא יהיה מסוגל להתדרדר ולהגיע לדברים אשר אף אדם לא תיאר שהוא יגיע אליהם. ואל נחשוב, רבותיי, שבאמת לא התכוונו לעשות. התכוונו לעשות. כי אז מתערב יהודה ואומר, מה בצע? כי ישפוך את דם אחינו. הבה בנשתיכהו אל הבור, ונראה מה יעלה בגורלו. איזה בור, רבותיי? באותם ימים היו חופרים בורות כדי שמהגשמים יגיעו לשם, ויהיה מאגר מים לשתייה, לרחצה. בכל מקום שרק יכלו לעשות בורות, עשו בורות. במהלך הזמן המים נגמרים, וזה מתייבש. עובר קיץ, וכבר בתוך אותם בורות עמוקים, יש גם קוצים, גם נחשים, גם עקרבים. ואתה משליך בחור בן 17 שנה לבור כזה, אין לו יכולת לעלות, כי אתה משלשל אותו בחבל. איך הוא יאכל? איך הוא ישתה? כיצד הוא יתמודד עם נחשים ועקרבים שיש למטה? זה הרי דברים אשר לא יאמנו. ואז, כשמגיעים מדיינים, ישמעאלים, סחרים, אז מי מהאחים מתעורר ואומר להם, אתם יודעים מה, רבותיי? גם מה שפסקנו עליו להשליך אותו לבור, זה עדיין נקרא אכזרי. אתם יודעים מה? יש גורם בינלאומי, יש אום, יש שמום, יש ארצות הברית, יש האיחוד האירופאי. בואו, נשלח אותו אליהם. ורק ידינו לא תהיה במעל הזה. מה יעלה בגורה לא יעלה. וכך נפרד, וידינו לא ישפחו את הדם הזה. ספק אם עוד יעלה חי, אבל אם עושים את האקט הזה. כאן אנחנו נעצרים, רבותיי. כי בסופו של דבר הם באים, לוקחים את קטונת הפסים שלו, משיטים אותו, וטובלים אותה בדם, ובאים אל האבא בשקר, ואומרים, תרוף תורף יוסף. זאת אומרת, כל החיים שלהם, בגלל הסנאות, בגלל הקנאות, מגיעים לחיים של שקר. והאבא המסכן הזה, וימאן להתנחם. הוא לא קונה את זה, הוא לא קונה. ומאין להתנחם, והוא מתאבל על בנו ימים רבים. מה זה אומר, יקיריי, למצבנו בהווה לרגל הבחירות, ולמצבנו בעבר בימי החשמונאים? ובכן, בואו נראה, רבותיי. נתחיל בימי החשמונאים. בימי החשמונאים היה שלטון זר בארץ הקודש, שלטונם של היוונים. אנחנו כולנו לא הבדל דעות, ותמיד יש הבדל דעות, כולנו נשלטנו על ידי השלטון הזר. מה לעשות? אין לנו כוח צבאי ומדיני לערער אחרי השלטון הצבאי ששלט בנו כאן. אבל כל עוד נותנים לנו כיהודים להתנהל לפי אורחות חיינו, ברית מילה, שבת, נישואים כדת משה וישראל, כל מה שאנחנו רגילים. אוקיי, אז כל יהודי יתנהג איך שהוא רוצה. ושהגויים לא יתערבו לנו בחיים הפרטיים. מה לעשות? בינתיים הם שולטים בנו. אבל רבותיי, היוונים מלבד שליטה ריבונית על ארץ הקודש, הם מנסים לפורר את העם היהודי. הכיצד? הם מנסים למכור, לשווק את התרבות היוונית לבני ישראל כאן. ואומרים להם, תראו, אומנות, תרבות, זירתרון, ספורט, אגרוף, האבקות. תראו איזה יופי יש בתרבות היוונית. ויש ממחינו שקונים את זה. תרבות יפה, אומנות, למה לא? אילו רבותיי, היוונים היו מסתפקים רק בהצגת התרבות שלהם לכל דורש ומבקש. אוקיי, אז כל יהודי לפי מה שיחשוב, אבל הם לא הסתפקו בכך, אלא גזרו גזרות שמד. למור, אסור לשמור את השבת, אסור לעשות ברית מילה, אסור לשמור על קידושין כדת משה וישראל, והם לוקחים תקלות אחרי אקט החופה בקידושין, לוקחים אותם קודם כל שיבעלו להגמון, ואחר כך להזיר אותם לחתם. לתמה את קדושת העם היהודי. זו כבר מגמה איומה. גם אם יש מתוכנו שהיו רוצים לקנות את התרבות היוונית, אבל כשחונקים אותך, זה הרי ודאי שלא יתקיים העם היהודי בלי הזהות, בלי הזהות הרוחנית, הערכית שלו. אין פלא שאפילו אמהות, אשר איננו צריכים לומר כמה אמהות מרחמות על בניהן, זה חלק מהחיים שלהן. בדמות הסיפור הידוע של חנה ושבעת בניה, אשר ראתה כיצד כל הבנים אחד לאחד מתים על קידוש השם, ולא עצרה באדם ולא אמרה להם, תשתחוו לפסל רק תשמרו על חייכם. לא, כי כולם הבינו, זה או להיות או לחדול. אין פלא שאימא מתוך אותן אמהות נתפסה בשעה שהיא מביאה את הבן שלה לברית מילה, נתפסה על ידי היוונים, כי בעלה מסכן נמצא אי שם, והוא לא יכול להביא את הבן לברית מילה. ובאים היוונים ומסכנים אותה, היא קופצת מעל החומה ומתאבדת, ובלבד לעשות ברית מילה לבנה, עד כדי כך. וכל מיני תופעות, אבל יותר מכך, שימו לב, העם היהודי באותם ימים נחלק לשניים, אלה ששמרו על המורשת והמתייוונים. אוקיי, יש יהודים שרצו את התרבות היוונית כי יפה, אבל צריך קו, קו מבדיל, לא לשתף פעולה עם האויב. אתה יכול להיות ליברל, אתה יכול לטעון שצריך לקחת דברים מאומות העולם. הרי חכמי ישראל אמרו, חוכמה בגויים האמן, תורה בגויים אל תאמן. ועד רבה, יש לנו מקורות שבהם חכמי ישראל הודו לחכמי אומות העולם שהם צודקים בתיאוריה המדעית, וקלטו את התיאוריה המדעית שלהם. כשם שהגמרא מספרת שהיו גם תיאוריות מדעיות שחכמי אומות העולם קלטו מאיתנו. בדברים האלה צריכים להיות ליברליים, בדברים האלה צריכים להיות פתוחים כדי לדעת מהי האמת המדעית. אבל תורה, אופן התנהלות, הגויות זה משהו אחר והיהדות זה משהו אחר. אז אוקיי, יש יהודים ליברליים שמוכנים לקנות את התרבות היוונית. רק דבר אחד, לשמור, לא לשתף פעולה עם האויב. כי הוא אויב. הוא אויב בכך ששדד את ריבונותינו. הוא אויב שהוא מונע מאיתנו מלתנהל על פי דתנו. אז הוא אויב. והמקורות ההיסטוריים מוכיחים שבשעה שמתתיהו כהן גדול הניח את דגל המרד, מוכיחים שהיו מתייוונים שעמדו לצדם של היוונים ונלחמו נגד אחיהם. נגד אחיהם המורדים אשר יצאו למרוד כדי להגן על חירותנו ועל יהדותנו. זהו דבר בלתי נסבל. כלומר, אנחנו צריכים לדעת מפרשת וישב. אין לערב את אומות העולם במאבקים שלנו. המאבקים צריכים להיות פנימיים, מתוך חתירה להגיע לאמת. אבל מן הרגע שמערבים את אומות העולם, אז הם מחוררים אותנו. כי אומות העולם לא כל כך אוהבות אותנו. מה לעשות? יש להם 1,000 סיבות לקנא בנו. אמרו חכמים דבר נפלא ואמיתי. שנאת עולם לעם עולם בגלל תורת עולם. יש להם 1,000 סיבות. ברור. האם ראיתם באומות העולם עוד תורה כזו שאומרת ואהבת רעך כמוך? האם ראיתם עוד איזושהי תורה בעולם שאומרת לא תשנא את אחיך בלבביך? האם ראיתם באומות העולם אשר תורה שלהם אומרת לא תיקום ולא תיטור, כשהנקמה אצל המוסלמים זה מצוות עשה שאין דומה לה? ראיתם באומות העולם תורה כזו? תורה שמחנכת לרחמים, לחסדים? אין דבר כזה. אז זו שנאת עולם לעם עולם, בגלל תורת עולם. לא שאנחנו צריכים להתנהג כנרדפים ולשנוא אותם. לא, להיות כמפוקחים. ולהתווכח בינינו לבין עצמנו, הוויכוח הוא חיובי. יש דברים, רבותיי, שבני עקב צדקו ויוסף לא צדק. ויש דברים שיוסף צדק והם לא צדקו. יש דברים שאבא יעקב שגה, והבנים צדקו. יש דברים שיעקב צדק והם לא צדקו. זה טבעו של עולם. שבתוך משפחה, שבתוך מועדון, שבתוך קהילה, יש ויכוחים, שבתוך אומה יש ויכוחים. והוויכוחים הם חיוביים. ככל שהוויכוחים נעשים בתרבות ונשמעים, ומנסים לגבש קונצנזוס לאומי, זה דבר חשוב. רק לא לעבור קווים אדומים. לא להגיע לשנאות, לא להגיע לקנאות, לא להגיע לשקרים. כי שנאות, קנאות ושקרים, כבר מערערים את תוקף, את הלגיטימיות של הוויכוח הפנימי שלנו. הוויכוח הפנימי שלנו חיובי, כדי שאנחנו נשתכנע במי שמציג אמת יותר נכונה, ונתנהל על פי האמת. מן הרגע שמציגים עמדות שנובעות מתוך קנאה, מתוך שנאה, וגם בשקרים, במצגי שווא, זה לא דמוקרטיה אמיתית, זו דמוקרטיה מזויפת. אם מערבים גם עם תומות העולם, בוודאי ובוודאי זה חציית קו אדום מאוד מאוד. כך רבותיי היה בימי חשמונאים, וכך גם בימינו שלנו. ולכן, פרשת השבוע, כפי שאמרתי, אכן מוסרת מסרים חדים, חדים לכל הדורות. דמוקרטיה אמיתית, כן. דמוקרטיה מזויפת, אשר אמורה לבלבל את בני האדם, או לפגוע בעצם קיומנו, לא ולא. זה המסר של פרשת השבוע. וזהו המסר גם של חנוכה. לכן, אם אנחנו נשים לב, מה אנחנו עושים בחנוכה? מדליקים נר חנוכה ליד פתח הבית, ליד פתח הבית, כלפי חוץ. נר איש וביתו. אין חובה שכל אדם ואדם ידליק נר. אחינו אשכנזים נהגו שכל אחד ידליק נר, אבל זה לא חובה. זה סוג של הידור. מצד הדין, נר אחד מספיק לכולם בשביל כל בני הבית. למה? כדי לבטא את היוניט, את האחדות. האחדות מתחילה מן המשפחה, מן המשפחה. אם המשפחה מפוררת כמו בני יעקב, זה לא יוניט, זה לא אחדות. ממשפחה כזו לא יכולים לבנות עם. אבל אם במשפחה, חרף ההבדלים בין אחים ואחיות, מטפחים אהבות, מטפחים ויכוח אמיתי, ענייני, מהותי, זו משפחה מאוחדת. ולכן, מאחר והסתכלנו בימי החשמונאים, בגלל שלא ידענו להתווכח בינינו ועצמנו, בגלל שחצינו קווים והכנסנו את היוונים לעומק הוויכוח בינינו, והסתכלנו מאוד אל מלא השם עזר לנו על הניסים ועל הנפלאות שעשית עמנו אז בימים בהם בזמן הזה, אנחנו באמת רוצים עם הנר הזה להאיר את דרכנו, לשדר לכולם ייחודיות, כן, אחדות, אבל אחדות תוך פגיעה בייחודיות, לא. ייחודיות שמזמינה פלגנות, לא. רק בייחודיות ואחדות נוכל להישאר עד עד. שבת שלום וברכה.